שבת שלום ומבורך, שתהיה שבת שירה נעימה, שבת גשומה ותלולה, עם גשמי ברכה, לא גשמי זעף, אלא ברכה והצלחה, ותשרי השלווה, השלום והחיים טובים בבתי כל עם ישראל.
אמן ואמן. חזק וברוך לרב. ושאלה שבאה מאחד המאזינים, עוד שאלה דומה קיבלנו לעניין המנהגים והסגולות, אבל השאלה אולי אנחנו נמקד אותה, עניין של מנהג אכילת חיטין בשבת ואכלת הציפורים. אולי הרב, ברשות הרב, נתחיל עם זה. בקשר
לאכילת חיטין, לאו דווקא, זה לא ראינו שגדולי ישראל כתבו בזה, זה נהגו העם, אשריהם ישראל, אוהבים לחבב את המצוות, אוהבים לכבד את השבת. אז היו עושים כל מיני מאכלים, יש עושים עוגות מסולת, קוראים להם הריסה, יש עושים בחמין, ויש כל מיני, כל אחד הטעם שלו. העיקר שהאדם ישמח ויהנה בשבת, ויודה לקדוש ברוך הוא, כי סוף סוף ישראל יצאו ממצרים, נקרא הים, שר של מצרים מת, כמו שכתוב, וירא ישראל את מצרים מת, אז לא המצרים מתים, אלא מצרים מת. ובעזרת השם כך יהיה בקרוב, שכל שונאי ישראל הזוממים להכחידנו, יפלו ולא יקומו, והקדוש ברוך הוא יפקוד על צבא מרום במרום, ועל מלכי האדמה על האדמה. יש מנהג לאכול חיטים בליל ט"ו בשבט, כך מביא רבי חיים פלאצ'י, והוא מביא שם שהאיש, הגבר, כיוון שהוא המפרנס, בהנחה שהוא המפרנס, ולא, יש שם המפרנס עם תף, המפרנסת, אז אוכל מיני חיטים, שנאמר חלב חיטים יסבך. האישה היהודיה הצנועה אוכלת מיני גפן, שזה למעשה צימוקים, כיוון שנמשלה לגפן, יש לך כגפן פוריה, הבנים אוכלים זיתים, בניך כשתילי זיתים, והבנות אגוז, כיוון שהן צריכות שמירה, כיוון שהאגוז הוא הפרי הכי טוב, משובח, וטעים ועדין, ונחוץ לו כדי לשמור עליו את הקליפה ששומרת אותו. אז כמו שהפסוק אומר, גינת אגוז הראתי לראות באיבי הנחל. אז יש בזה רמזים, זה לא הלכה ולא חיוב, אלא זה מנהגים, מנהגים טובים ומיוחדים. עכשיו, מה שאלת לגבי הציפורים, יש שני טעמים למה היו מאכילים את הציפורים בשבת, דבר שהוא בעייתי מבחינה הלכתית, כבר עמד על זה הגאון המגן אברהם, שהוא עובר על זה, שהציפורים, אז קודם כל מהטעמים, הציפורים היו א', הם אמרו שירה עם ישראל ביחד שחצו את הים. טעם נוסף, שבזמן המן ירד המן, השבת אנחנו קוראים על ירידת המן, ודתן ואבירם אלה ראשי התנועה נגד השבת ועוקרי השבת, הם אבות אבותיהם של כל הלוחמים לדורותיהם נגד שבת קודש. אז הם לא רצו שישראל ישבטו בשבת, כי כתוב בפסוק שאל יצא איש במקומו ביום השביעי, והיא ביום השביעי יצאו מן העם למצוא ולא ללקוט ולא מצאו, ואז משה רבנו כועס עליהם, והקדוש ברוך הוא גם כן מדבר קצת בצורה חריפה על זה, כמו ששבת היא קודש. ועוד יותר, יש דבר מאוד מעניין, רבי נתן אבשיץ שואל למה אנחנו אומרים בהגדה של פסח, אילו נתן לנו את המן ולא נתן לנו את השבת, מה הקשר בין המן לבין השבת? אז הוא מביא שהמן בשבת, ידוע, יש מדרש שאומר, היה יותר טעים ויותר משובח, ומכאן שעושים לשבת דחם שונה קצת ממי החול. אז אם כן, במן לא רק שהיה לחם משנה, אלא היה גם טעם מיוחד לשבת. כמו שהתבשילים ידוע, מכאן צריך ללמוד מוסר לאלה שהולכים לאכול חמין ביום חמישי בלילה, נקרא ליל שישי, שזה לא נכון לעשות כך, כי לפי ההלכה כך מביא הלבוש ועוד, שלא לא לאכול מאכל המיוחד לשבת, לא לאוכלו בחול. אם יש חתונה או יש איזו שמחה ורוצים לעשות איזה משהו, נו, אבל תמיד האדם צריך לשמור את עצמו באופן אישי בביתו, שלא לאכול את האוכל של שבת ביום חול. זה ידוע, דורי דורות נזהרו בזה, גם נזהרו ביום שישי לא לאכול סעודה שמכילה בשר, יש כאלה שלא היו אוכלים לחם בכלל ביום שישי, חוץ מפת שחרית בבוקר, וזה ידוע בכל העדות וכל הקהילות, רק חבל בימינו הרבה דברים מזלזלים בהם, ופרצנו הרבה גדרות, וחבל. אז עכשיו אני חוזר לעצם השאלה, מה קרה? אז אתן ואבירם יצאו למלחמה נגד השבת, ופיזרו פירורי מן בשדות שסביב המחנה, סביבות המחנה, באו הציפורים ואכלו אותם. ואז יצאו העם, ודתן ואבירם הפיצו שמועה בווסטף, שהיה להם כנראה ווסטף של שבת, אני לא יודע, אבל הם הפיצו שמועה שכן יש מן, ירד היום מן. והעם יצאו ולא ראו, כי הציפורים אכלו אותם, לכן אנחנו נותנים להם את שכרם. אז עכשיו, מה עושים? המגן אברהם כותב, הרי מותר, אם יש לי בעלי חיים ביתיים שאני מגדל אותם, מותר לי להניח לפניהם אוכל בשבת, כי מזון אותם עליך. ונאמר, נתתי עשב ושדיך לבהמתך, ואחר כך ואכלת ושבעת. אז, אבל אלה שאין מזון אותם עליי, כמו ציפורי דרור, וזרזירים וכל מיני יונות וכדומה, שהן מקננות בגגות ובכל מיני פינות ובאות אל החלון, ואיך מותר לי לשים להם אוכל בשבת, אז כתבו הפוסקים שהטוב ביותר שיניח בכניסת שבת, יניח מעט גרגירים או חיטים או כל פירורי לחם וכדומה, ויחסה אותם כדי שלא יאכלו היום, ו בלילה או בבוקר יגלה את הכיסוי, ואז יבואו הציפורים ויתלו את שכרם ויאכלו ממה שהכינו האנשים. אז עד כאן לגבי המנהגים שיש כאלה שנוהגים בהם, אבל זה לא חובה, צריך לדעת שזה רק מנהג, ובאנו רק ללמד זכות על המנהג.
חזק וברוך, תודה לרב. אנחנו עם מאזין מבית שמש, שלום לך, מנחם.
מנחם?
כן. בבקשה.
שלום, כבוד הרב.
שלום.
חנית. רציתי לדעת, לגבי הפתיליות והשמנים שנשארו מחנוכה, האם יש איזה עניין סגולי לשרוף אותם ובחור רווק או רווקה לקפוץ מעליהם לסגולה לשידוך?
לא ידוע לי. ידוע שיש מנהג כזה שהיו שורפים את ה... תראה בספרי מנהגים גם של העדות מובא שהיו שורפים את זה ביום שמיני של חנוכה, כלומר למחרת, וגם אפשר אחר כך. קופצים או לא קופצים, זה לא ידוע לי. האמת שבמקום לקפוץ על הנרות הוא צריך לקפוץ על המציאה, כשמצאים לו איזה נערה שהיא כן טובה ואין בה חלילה איזה פגם, לא לחכות ולהמתין ולשם ימצא יותר טובה, כי אחר גם את זו הוא יפסיד. זו הקפיצה הנכונה. וגם של הבת היא צריכה לקפוץ, כשהיא רואה בחור טוב, לקחת אותו. ולא להמתין לכל מיני דמיונות, אם יש משיכה או אין משיכה. אלה דברים שלמדו אותם מהגויים, והעתיקו אותם לא מהתורה הקדושה, וחבל מאוד. כי הרבה נשארים רווקים ורווקות לאורך ימים ושנים, והוריהם יושבים, ותדע שאין צער בעולם לאדם כמו שרואה את בניו או בנותיו בוגרים ונמצאים בבית. זה צער הכי קשה יותר מהכל. והקדוש ברוך הוא ימציא לכולם בני זוג.
תודה רבה.
אמן ואמן, חזק וברוך, תודה לרב. אנחנו עם מאזין מהדרום, שלום למאזין.
שבת שלום כבוד הרב, שלח לאורי.
שבת שלום וברך לכם ולכולם.
רציתי לשאול כבוד הרב, האם נקרם נזק לרכב והוא נעמד בסכום מסוים על ידי המוסך, ויש מישהו שמוכן לעשות אצלי את זה בפחות, האם אני צריך מותר לי לגבות מאותו אדם את הסכום שנגבה במוסך?
השאלה אם האדם החלופי במקום המוסך הוא באמת איש מקצוע, והוא באמת אחד שיצאו מתחת ידו תיקונים טובים ואמינים, אז באמת אפשר למסור לו ולא למוסך או לכל עניין אחר. אני מבין שאתה רוצה לדבר על הפרשי הסכומים, אבל אתה תצטרך קבלה מאותו אחד שקיבל ממך את התשלום. אז כדאי ללכת בצורה ישרה יותר טוב, שמאחר כך יתפתחו עניינים שהם לא צפויים, ויגרם מזה חילול השם, או חס ושלום שקר ומרמה. לדעתי כדאי ללכת בדרך הכי טובה וישרה, ולגלות בדיוק כמה ומי ואיך. והשם יעזור, ברכה תבוא ממקום אחר.
אם הרב יוכל לגעת בט"ו בשבט, מילה אחת.
הלו?
הלו, אם הרב יוכל לדבר על ט"ו בשבט.
הרב דיבר בתחילת דבריו, אנחנו, זו שאלה מאוד כללית, מה בדיוק אתה רוצה לשמוע על ט"ו בשבט?
באופן כללי, סתם, לגעת על ט"ו בשבט, באופן כללי.
לא יודע, קשה לי כעת לדבר.
זה, אנחנו נעבור לשאלה הבאה, בבקשה, ברשות הרב, שמעון מהדרום, שלום לך.
הלו, כבוד הרב?
שלום, בבקשה. שלום.
שלום כבוד הרב, שיש שאלה בהלכה, אפשר הרב, כן. עכשיו עניין של הרב, של תפילת שחרית ביום החול. אפשר להגיד קורבנות לפני עמוד השחר הרב?
יש שאלה מאוד חשובה. האמת שהפוסקים, האחרונים בעיקר, התייחסו לשאלה הזאת גם לגבי מנחה, גם לגבי שחרית. דוגמה, אלה שמתפלים מנחה מוקדם במנחה גדולה, ועדיין לא הגיע הזמן מנחה, והם רוצים להתחיל את פרשת הקורבנות קודם לכן. להלכה, מעיקר ההלכה לא, אלא רק שיגיע הזמן לומר פרשת קורבנות. ולכן זו הסיבה שהיום בהרבה בתי כנסת שמתפללים מנחה גדולה לא מתפללים בדיוק בזמן, אלא 5 דקות אחרי הזמן שבלוח. והחמש דקות האלה הן מספיקות שבינתיים האדם יאמר את פרשת הקורבנות. למנסח הרגיתית הוא יכול להגיד לפני כן, וכשיגיע הזמן הוא יגיד וידבר את קורבני לחמי, פתאום הקטורת, הוא יספיק את זה ב5 דקות בוודאי, ואחרי זה אשרי יושבי ביתך עם כל הקהל יחד. לגבי שחרית, האמת שיש את השאלה הזאת, צריך לכתחילה להקפיד לומר אותו בזמן שחרית, ויש פוסקים שכותבים שכבר בעלות השחר אפשר להגיד, מה גם שזמן נץ החמה הוא בדרך כלל מאוחר יותר, אז אפשר להקדים לפני זמן, גם אלה שמתפללים מה שנקרא מניין פועלים, שהם עומדים עמידה עכשיו בחורף, זה בסביבות 50 דקות לפני נץ החמה, אז הוא יכול להתחיל כבר לפני כן להגיד, כי כבר עלה השחר. אז למעשה זמן שחרית כן הגיע, אז הוא יכול לומר, לפי מאן דאמר שאומר שכבר בעלות השחר אם יתפלל יצא ידי חובה, אז אפשר לומר את את הקורבנות. תודה.
אבל לפני זה הרב, אי אפשר להגיד הרב, לפני עמוד השחר, ב5 בבוקר, ב5:30, 5 בבוקר, זה עוד לילה.
אני לא שומע כלום.
יש רעשים, שאלת על שעה יותר מוקדמת להגיד קורבנות.
לא, עמוד השחר, לפני עמוד השחר הרב.
לא לפני עמוד השחר. לפני עמוד השחר.
יש כאלה שאומרים הרב, אין היתר הרב להגיד לפני?
לא עניין של היתר, אין בזה נפקא מינה, בשביל מה אתה אומר?
אני אומר... מי שאומר את זה הרב?
קורבנות זה לא זמן זה, או אני אגיד בערבית זמן קורבנות, מה נפקא מינה? אין בזה שום נפקא מינה, תועלת אין בזה.
תודה רבה לשואל, תודה, יש הרבה מאזינים שממתינים, אנחנו
ממשיך... אבל זה לא מועיל.
כן.
תודה.
תודה לרב, יישר כוח, אנחנו עם משה מהרצליה, שלום לך משה. משה? משה איתנו? אנחנו נעבור לנתנאל מבאר שבע. שלום לך נתנאל.
שלום עליכם, כבוד מורן ורבנו.
שלום, שבת שלום.
שבת שלום, ברוך. רציתי לשאול כבוד הרב לגבי יורד דעה, מרן בבית יוסף הרי כותב שאנחנו הספרדים נוהגים שלא לאכול דגים בחלב. מצד שני אני רוצה לשאול איך זה מתיישב עם סימן צדי ה' סעיף א' שהוא כותב שדגים שעלו בקערה מותר לאוכלם בקותח, זה השאלה הראשונה, ובתוך זה בעצם מה הגדר של אכילת דגים בחלב? זאת אומרת, אם אני עכשיו אוכל נגיד...
אני לא יכול להגיד לך את הגדר, כיוון שיש לזה כל כך הרבה דעות. הייתי מציע לך לעיין בערב חידת בברכי יוסף, ולעיין גם בכנסת הגדולה, ועיין גם בהליכות עולם, בעוד, שהביאו שיש בזה דעות שונות, מה בדיוק אסור, יש הטוענים שזה רק דג מסוים, יש הטוענים דווקא בחמאה, ויש טוענים, אנחנו למעשה נזהרים לא לאכול בכלל, לא להיכנס לתוך הסיפור הזה, כיוון שיש בזה סכנה, ואף על פי שהאשכנזים מתירים ובלכתחילה אוכלים דג עם חלב, אבל כבר כתבו גדולי האחרוני זמננו שייתכן שחכמים ידעו והבינו שאצל הספרדים זה יכול חלילה להזיק, אז לכן כדאי להיזהר מכל דבר שיש בו נזק או חשש נזק, ולכן לא אוכלים את זה ביחד. מותר לאכול את זה בזה אחר זה, זה לא כמו בשר וחלב, אבל לא לאכול אותם ביחד, כמו שאנחנו אוכלים דגים ובשר ואותה סעודה, אבל מפסיקים באמצע באיזה דבר בינתיים. אותו דבר חלב ודגים. אז לכן למעשה אנחנו לא נרוויח הרבה, כי למעשה אנחנו כן נזהרים שלא לערב אותם ביחד, ואפילו אם אפשר לשטוף קצת את הידיים, או לאכול איזה דבר בינתיים, אפילו חתיכת לחם באמצע, ולאכול אחרי זה את הדג, או אחרי זה את החלב, ולא לערב אותם יחד.
תודה רבה,
שבת שלום. תודה למאזין, אנחנו עם מאזין מרמת גן, שלום לך דוד.
שלום שלום. שלום כבוד הרב. אני רוצה לשאול לגבי העניין של השכרה לאבא שנפטר, כמה שנים צריכים לעשות השכרה לאב שנפטר, לפי ההלכה או התלמוד?
שאלה טובה. הגאון הבן איש חי נשאל את השאלה הזאת בספרו רב פעלים, שמישהו שאל אותו ששמע שאחרי 20 שנה אין צורך. האמת שכך נהגו בכמה קהילות ובכמה ערים, אפילו בעיר טבריה, ששם היו גדולי עולם, צריך לדעת שהיו שם ענקים בתורה, שם נהגו אחרי 20 שנה לא היו עושים יותר הזכרה. אבל רבי יוסף חיים כתב, הוכיח מתוך דברי רבנו הארי, שכיוון שאנחנו הספרדים נוהגים בהרבה דברים, אם זה בתפילה או בעיקר בענייני הנפטרים, אנחנו הולכים בעקבותיו של רבנו הארי. ורבנו הארי כתב שכל העניין אמירת הקדיש ועציית ההזכרה, כך הוא כותב בפירוש, כך לשונו, שלא כפי שהעולם אומרים שהוא להציל את הנפטר מגיהנם, אלא גם אחרי שגמר את הגיהנם, גם אם הוא היה צדיק גמור, זה לא רק בשביל להציל אותו מגיהנם, אלא זה בשביל להעלות אותו למדרגה יותר גבוהה. זו הסיבה שאנחנו אומרים גם בשבת קדיש, שהרי בשבת אין גיהנם, בפרט למי ששמר שבת, כמו שכתבו הגאון חידה והגאון רבי חיים פלאצ'י, ששבוע הבא הפטירה שלו, אז הם כתבו שאין בשבת גיהנם למי ששמר שבת, וכך מוכח בפירוש מהמדרש, מהמעשה עם רבי עקיבא, שמוציאים אותם למקום הנקרא חצר מוות, והם נחים שם בשבת. אז בכל זאת אנחנו רואים שכן אומרים קדיש. משיב רבנו ארי במקום שהסיבה היא כיוון שיש עלייה, לא רק להציל מגיהנם, אלא גם להעלות אותו במדור יותר גבוה בגן עדן. בכל פעם שאומרים קדיש אז מעלים אותו למדרגה עוד יותר גבוהה, וזו הסיבה שאין קץ וגבול ותחום לתאריך. אלה שנהגו, אני שוב חוזר ואומר, יש להם על מה לסמוך, כי יש בספרים, ראינו שהביאו מנהג כזה, יש כאלה אחרי 20 שנה היו מפסיקים, יש כאלה אחרי 40 שנה היו מפסיקים לעשות הזכרות, אז כל עדה וכל משפחה לפי המנהג שלהם. אבל מי שרוצה לעשות נחת רוח להוריו, והנכדים לא חייבים, הרבה יש כאלה שהיום מחפשים בכוח פטירה של סבא שלי, פטירה של סבתא שלי, ורוצה להתעלה קדיש, ואני אומר להם, אדוני, תעשה בשבילך, תעזוב את הנפטרים, הנפטרים כבר נחו, כבר עלו למעלה, מה איתנו, אנחנו החיים, לנו יש גם עדן, מי בטוח בעולם הבא שלו? אף אחד. צריך כל אחד לתרוח פה בעולם הזה, לתרוח ולתרוח ולתרוח. הגמרא אומרת שהעולם הבא נברא באותיות, כיוון שצדיקים מועטים, זה מזעזע שאני קורא את זה, אני תמיד כולי רועד. מה? עולם הבא זה לא דבר מאחל כל אדם, שכל אחד חושב שזה, אז אדם צריך פה בחיים, ביותו, בעולם הזה, ללמוד תורה כמה שיותר, לקיים מצוות ולעשות חסדים כמה שיותר, ולזכות אחרים גם כמה שיותר. אז אני חוזר לעצם השאלה. עצם השאלה, כן יש עניין להעלות את הנפטר למדרגה עוד יותר גבוהה ועוד יותר גבוהה, וכל שנה ושנה לעשות לו את ההזכרה. והראיה שגם אצל צדיקים גמורים, אנחנו כן עושים, למשל היום, יום פטירתו של רב שר שלום שרעבי הרשש, גדול חכמי הקבלה, לא היה מרבנו הארי גדול וענק כמו, והוא פרש את דברי רבנו הארי, שרבנו הארי פרש את דברי רבי שמעון בר יוחאי, וידוע מה שכותב רבי חיים פלאצ'י, הפטירה שלו אגב בשישי הבא, 17 לחודש שבט, הוא כותב שהם היו אותה נשמה. הוא כותב פירוש על הרשש שהוא היה גלגול רבנו, נשמת רבנו הארי. כך הוא קורא לזה, לא במילים אחרות. אז לכן, מפה נדע שעצם זה שאנחנו מזכירים את רבי שמעון, מזכירים את רבנו הארי, ומזכירים גם את הרשש, ומזכירים את כל הצדיקים שיש להם יורצייטים. ואנחנו לא חוגגים הילולות ושותים ערק ואוכלים בשר ודגים, לא זה הנחת רוח של הצדיק. הנחת רוח של הצדיק שאומרים דברי תורה בשמו. כך כותבים כל הפוסקים. וכך רש"י כתב במסכת יבמות, מה זה יום טוב של האמוראים שהיו עושים, אז הוא כותב שתלמידיו מכל הפזורות, מכל הערים, היו מתאספים ועושים ישיבה, לומדים תורה באותו יום שהצדיק נפטר. אז הנה, אין גבול, ולא ראינו הגבלה, לא בזוהר ולא בגמרא ולא במדרשים, לגבי עד מתי מזכירים את הנפטר. גדולה מזו, אנחנו רואים שבילקוט שמעוני הוא הביא שם רשימה של ימי הלידה, שהם ימי הפטירה גם של כל השבטים. משם אנחנו יודעים שרחל אמנו נפטרה בי"א במרחשוון, כיוון שהוא כתב שם שבנימין נולד ביום י"א במרחשוון. אז באותו יום, בו ביום, בו ברגע, כמו שכתוב בתורה, היא נפטרה, והיא בצאת נפשה כי מתה, ותקרא שמו בן עוני. אז מכאן למדנו, אז הנה, למי נפקא מינה הם כתבו את כל זה. וכן, אתה רואה בלי סוף, רבי משה הגיז, זה היה הרבה של ירושלים, לפני קרוב ל-400 שנה, הוא כותב שבליל כ"ח לחודש יר עולים כל חכמי ירושלים להר שברמה, זה רמות של היום, ומתפללים שם ולומדים תורה וקוראים אדרה רבה ואדרה זוטה על קבר שמואל הנביא עליו השלום. וכן, אז זה הדרך, אתה רואה שכתבו לנו את זה באורך וברוחב בכל מיני ימים של טובים של פטירת הצדיקים, כדי שזכותם תגן בעדנו. אז יש להם נחת רוח באותו יום. ומה הסוד? הסוד הוא פשוט, רבנו הארי כותב שכל שנה ושנה מעלים את הצדיק למדרגה גבוהה שהוא לא היה בה בשנה שעברה. אז יש לו שמחה באותו יום, ויש עניין שאנחנו נסייע בעלייה ונהיה שותפים בזה שנלמד תורה, בפרט תורתו של אותו צדיק, אז גורמים לו הרבה הרבה נחת רוח והרבה מאוד עלייה. אז לסיכום, אלה שנוהגים בהגבלה של שנים ימשיכו, אלה שרוצים להמשיך ולהזכיר יכולים להמשיך ולהזכיר, אין בזה שום הגבלה.
שלום לכבוד הרב.
שלום, שבת שלום.
רציתי בבקשה קודם כל להודות בשם כל המאזינים, כבוד הרב שמקדיש מזמנו היקר לענות על שאלותינו בסבלנות, תודה רבה. רציתי לשאול לגבי הברכות שמברכים תחת החופה, ברכות הנישואים, האם יש מניעה מלברך אותם ברמקול או בלי רמקול? מה דעתו של הרב בעניין?
לא ידעתי, שנים רבות בירושלים עיר הקודש, עם כל גדולי הדור, גדולי ישראל, אשכנזים, ספרדים, לא הייתה בעיה של רמקול. בדור האחרון, האמת, לא אכחד, הגאון מרן הרב אלישיב, עליו השלום, טען שלא להגיד דרך הרמקול. ויש כאלה שכך עושים ונוהים אחריו, אחרי דעתו הקדושה. אבל יאמר שהאמת שראינו הרבה גדולים שכך כתבו וגם כך פסקו, שכיוון שכל שאני כן יכול לשמוע את קודו של המברך. אין כאן חשש של ברכה לבטלה, ואין כאן חשש של אמן יתומה, כיוון שהרמקול הוא סך הכל מעביר את הנאמר בצורה יותר ברורה, ובקול יותר רם, כדי שאנחנו נשמע ונזכה כולנו. מה גם שהמציאות מורה שכאשר מברכים לא ברמקול, ובפרט אם זה במקום סואן ורועש, מה גם אלה שנוהגים כמו שיטת האשכנזים שעושים כן מתחת כיפת השמיים, מה שהרבה רבנים ספרדים התנגדו לכך, שזה לא יהיה בחינת מקדש אישה בשוק, אז מבלי חלילה להעביר ביקורת על שום מנהג של ישראל, כל המנהגים הם קדושים ותיאורים ויש להם על מה שיסמכו, אז אנחנו רואים המציאות מוכיחה שלפעמים אין עשרה. אני הייתי נוכח בחתונה של בן של ידיד גדול שלנו, ולא הצלחתי לשמוע, עמתי סמוך דווקא לחופה, וראיתי שאין אפילו עשרה ששומעים את הברכות, כיוון שכולם פצחו בשיחות ובדיבורים, והקולות, כל העם רואים את הקולות וגם שומעים את הקולות, ואילו את קולו של המברך לא שמעו, וזה בעיה, כי צריך שיהיו עשרה שישמעו את הברכות, כי הברכות של החופה נאמרות בעשרה ולא יכולות להיאמר ביחידות. ברכות של הקידושין זה כן, זה לא חייב להיות עשרה, אבל ברכות של החופה, שבע ברכות, זה צריך להיות בעשרה, כמו כל דבר שבקדושה, ולכן יש בזה קצת בעיה, וכדאי לתת על זה את הדעת, לפתור את העניין הזה. אבל מעיקר ההלכה אין שום בעיה, כך ראינו את כל גדולי ישראל, הגאון רבי צבי פסח פרנק, זכינו לראות אותו, וזכינו לראות את הגאון רבי שלמה זלמן אוירבך, רב זלמן סורוצקין, גדולי רבני האשכנזים, בכל גדולי רבני הספרדים, זה הגאון רבי עזרא עתיה, שהיה רב רבנן, הרב בן ציון אבא שאול, הרב יהודה צדקה, חכם עובדי יוסף, ועוד ועוד ועוד. כל גדולי הדור, רבי אברהם אנטבי סקה, היה ענק בתורה. וכולם כן ברכו גם ברמקול, ולא העירו על זה שיש בזה איזה בעיה. אז לכן, מי שנוהג כך, יש לו הרבה הרבה על מה לשמוך. תודה רבה.
תודה רבה וחזק וברוך יישר כוח לרב. אנחנו עם מאזין מחצור הגלילית, שלום לך חיים, שבת שלום.
שלום עליכם כבוד הרב.
שלום, שבת שלום.
הרב, אדם שרואה את חבר שלו שהוא ישן ועוד עומד לעבור זמן קריאת שמע וזמן תפילה, האם הוא חייב להקיץ אותו, או שנגיד שאנוס חכוונה פטרה, ואז שלא יהיה מצב שכאילו הוא יגיד שהוא לא רוצה ואז יהיה מזיד?
אני לא יודע מה זה אנוס, אני לא יודע אם הוא אנוס, הוא אנס את עצמו שהוא לא ישן נכון ולא בשעות הנכונות, והיה אמור למנות מישהו. עובדה שאנחנו רואים שלמשל לגבי תפילת ערבית, מי שבא לביתו ועדיין לא התפלל ערבית, אז הוא מניח שומר ומותר לו ללכת לישון, מניח שומר ומותר לו לשבת לאכול. מה השומר הזה עושה? מאיר אותו. מה השומר הזה עושה? מאיר לו, הנה הגיע הזמן תפילה, וכן אז זה הדרך, זה מעשים בכל יום. אז לא נוכל להגיד שיש בזה דין של אנוס. מה גם, עוד יותר, שוודאי היהודי הזה שמדובר באדם ירא שמיים, שאיכפת לו מכל דבר, כשהוא יתעורר ויתברר לו שעבר הזמן של התפילה והוא לא יתפלל, יגרם לו צער קשה נורא. והיום, אז יש בידי להציל אותו מהצער הזה, ויש בידי לעזור לו לעבוד את הבורא ולקיים מצוות של שלוש תפילות. והנה לך נזכיר בשם הצדיק רבי שר שלום שרבי, שהיום יום פטירתו, עשרה בשבט, הוא כותב שתדע שנכון שהגמרא אומרת שרבי שמעון בר יוחאי, גם רבי שמעון בר יוחאי וחבריו, שהם פטורים מן התפילה ומן התפילין, כיוון שהייתה תורתם אומנותם, אבל אנחנו לא נגיע למדרגתם. והוא כותב שרוש שעיקר התיקון שאדם מתקן כל יום, כל יום שעובר, כל יום, חול, שבת, ראש השנה, יום הכיפורים, חגים, מועדים, התיקון הוא של אותו יום, זה שלוש תפילות ששייכות לאותו יום, אם זה ערבית, שחרית ומנחה. ובשבתות כמובן מוסף, וביום הכיפורים גם תפילת נעילה, כי הם צורך לתיקון העולמות. והוא מעריך בזה הרבה, מי שיסתכל בספרו נהר שלום וגם בהקדמה של רחובות הנהר, הוא מעריך מאוד במעלה שנעשית, ושזה לא מספיק שיהיה גדול הכי גדול בתורה, ויהיה הכי גדול במעשים ובמצוות. חסר לו התיקון של אותו יום, הפעולות הרוחניות שהוא עושה כל יממה, אם חסרה איזה תפילה, אז החוליה שם לא מושלמת ולא טובה. עד כדי כך, אפילו עלות את ברכות השחר, הוא כותב שזה נורא, ואם הוא לא ברך אותם, ילך חושך ולא אור, כך לשנו. אז כמה צריך להיזהר בכל הדברים הבסיסיים שלנו כיהודים, שאנחנו חייבים כל יממה לקיים את כל מה שצריך. זה מתחיל מקריאת שמע שעל המיטה, ודרך בבוקר עם ברכות השחר, ברכות התורה, לכל סדר התפילה של שחרית, מנחה וערבית, אחרת אם לא בריתי יומם ולילה, חוקות שמיים וארץ לא שמתי. ואז מי שמקיים את השלוש תפילות כהלכתם מדי יום ביומו ובזמנם, אז התורה שלו יכולה לפעול, התפילה שלו יכולה לעשות פירות, המעשים הטובים שלו מתקבלים, ואז באמת הוא נחשב ליהודי שעובד את הקדוש ברוך הוא, שהשערים נפתחים בפניו. אז לכן ודאי אם היהודי הזה שישן הוא היה יודע את כל המהלכים האלה, ותאמין לי שלא אמרתי כלום, אני אמרתי את הפשט שבפשט, יש בדברים האלה המון עומק, ומי שירצה והוא ברכי שהוא יכול לסבול עניינים עמוקים, יכול לעיין בספרים ולראות מה נעשה בעולמות על ידי התפילה, אז בוודאי שמרוב התרגשות אני בטוח שהוא לא ישן אפילו. אז יש מצווה גדולה להעיר אותו. תודה רבה לך.
תודה רבה כבוד הרב.
תודה, שבת שלום, חזק וברוך לרב. ואנחנו עם מאזין מהקריות, שלום לך ניסים.
שלום וברכה.
שלום, שבת שלום.
אני הייתי מעדיף לשמוע משהו מההלכה, אבל יש לי בעיה רפואית. לאחרונה עברתי בדיקה של קולונוסקופיה, שזה של מעי הגס, שזה בדיקה שגרתית, ופגעו לי במעי הגס, והייתי צריך להתאשפז בבית חולים, ואת המעי הגס חתכו לי, והוציאו לי אותו החוצה, ושמו לי סקית. אני 3 חודשים צריך להיות עם סקית, וכל ההפרשות שלי,
כן,
כפדות,
ברור, כן. אז מה השאלה?
עכשיו הבעיה היא שאני נמנע מלהניח תפילין, אני נמנע מלשים תלית, אני נמנע להתפלל, מכיוון שלפעמים, לפעמים אומרת זה לא שכיח כל כך, אבל לפעמים יש ריח, ולפעמים יש גזים שאני לא שולט בהם, ואני פשוט מתבייש בדברים האלה, אז אני מעדיף.
בוא נסכם את הדברים, ולא נלאה את המאזינים ב... כל מיני פרטים פתולוגיים כאלה ואחרים, כן. אבל לעצם העניין ודאי אם הגוף שלך לא נקי, אפילו שיש יש צינורות, ברור, יש צינורות שמחוברות לגוף, אבל זה לא אומר שהגוף לא נקי, אבל אם הגוף עצמו התלכלך, אז ודאי שצריך לנקות אותו בכל מיני אמצעים של ניקוי שאתה משתמש בהם או שנתנו לך להשתמש בהם, ואז אתה מתפלל, אז אתה לפחות אומר תקיעת שמע, אומר את תפילת העמידה, מניח תפילין בדקות שיש לך של שקט, של ניקיון, של היגיינה. אבל כאשר יש לכלוך, אז אתה מנוע מכך. לגבי עצם השקיות המחוברות לגוף שמוציאות את ההפרשות, הן לא אוסרות עליך לברך. מה שכן, יש מי שכתב שכדאי שיחסה אותם אם הן שקופות והלכלוך נראה, אז יחסה אותם. אם כי בהלכה מובא שבפירוש, שאם היא נמצאת בעששית, זאת אומרת דרך זכוכית, קורה כנגדה, הגמרא כך אומרת, אמר רבה. ולמה? כי כתוב, ושבתה וכיסית, בכיסויה תליה מלטה, כך אומרת הגמרא. מה שאין כן בערבה, זה לא דומה לערווה. ערווה אסור אם הוא רואה, אפילו אם זה שקוף. כיוון שהתורה אומרת ולא יראה בך ערווה דבר בראיית על ים מלטה. אז אני חוזר לעצם הדבר הזה, גם אם רואים אין איסור לברך, אבל יותר צנוע, יותר היגייני, יותר נעים שיחסה אותה עם איזה מגבת קטנה או עם איזה כיסוי או דבר אחר. עכשיו לגבי הריח, אתה הערת הערה לגבי הריח, באמת זו שאלה. אז אם אפשר באיזה דרך למנוע את הריח, אם על ידי ריסוס של איזה ריח מנטרל או כל דבר אחר, או לסגור את אותם מקורות של הריח ולעצור שלא יפיצו החוצה את מה שהם מפיצים, אז אתה כן יכול לברך, וגם אלה שסובבים אותך יכולים לברך. אז תעשה מה שבגדר היכולת, ולא נותר לנו אלא לאחל לך רפואה שלמה, ושהכל ילך למשרים, והכל יבוא על מקומו בשלום.
סליחה?
אני יכול לעלות לתורה בבית כנסת ו...
אם אתה נקי ואין ריח, אתה יכול לעלות לתורה.
בריאות ושמחה ורפואה שלמה.
אמן, אמן.
תודה, תודה, חזק וברוך למאזין, יישר כוח גדול לכבוד הרב. אנחנו עם מאיר מירושלים, שלום לך מאיר.
שלום, שלום, שבת שלום כבוד הרב.
שבת שלום.
כן, הרב הזכר לפני זמן משהו, שעניין שאחד מגדולי הדור שציווה לבנו לא להגיד קדש היום שלא עלמי תורה. אני שואל איתך ברוח הזה, מישהו מחל על שבס, הוא יכול, זה עוזר לו להגיד קדיש על נפטר?
אתה שואל לגבי מחלל שבת?
כן.
באמת שאלה חשובה מאוד מאוד. ראיתי שגדולי האחרונים של 100 השנים האחרונות התחבטו בשאלה הזאת. יש כאלה שכתבו שזה לא יועיל, אבל יש רבים וטובים שכתבו שעד רבה ועד רבה אנחנו כן נקרב אותם, מצד שביניהם גם החזון איש הוא מקל קצת בזה, מצד שייתכן שלדבר זה הם יקראו תינוקות שנשבו. א', תינוקות שנשבו לא בכל מקרה אנחנו אומרים, אומנם הגאון השבט הלוי חולק ואומר שאין היום תינוקות שנשבו, ביות והם כן רואים יהודים שומרי מצוות, הם כן רואים יהודים ששומרים שבת, הם יודעים מזה, אז זה לא, לא יכול להיות תינוקות שנשבו, זה רק בארצות נידחות, כפריים, שלא רואים ולא ידעו אף פעם מה זה יהודי שומר תורה. אבל הגאון החזון איש קצת יותר מקל בנושא הזה, ועוד מגדולי ישראל הקלו, וטענו שעצם זה, והסיבה היא ככה, היא סיבה הגיונית, הסיבה היא זאת, כיוון למה מחלל שבת ופרהסיה הוא נחשב כגוי ואינו מצטרף למניין? כיוון שכך כותב הרמב״ם, והרמב״ם פרק למד כותב שהסיבה היא שהוא הוציא את עצמו מכלל ישראל, והוא כאילו התנתק מהיהדות בכלל. אז כיוון שהוא התנתק, אז באמת הוא נחשב כמו גוי, כי הוא לא רוצה להכיר בכלל בדבר שהוא יהודי. אבל ברגע שאני רואה שאותו מחלל שבת הוא כן בא לבית הכנסת, כך גם זבחי צדק כותב, רבו של הבן איש חי, הוא כותב בתשובה שנשאל את השאלה הזאת, וזה דבר מאוד מצוי היום, אשרי עם ישראל במפעלים ובמקומות העבודה מקיימים שם תפילות של מנחה, והרבה שואלים מה אני עושה שיש שם כמה וכמה מחלי שבת, לפעמים כמעט קרוב לחצי המניין מחלי שבת, להלכה הם כן מצטרפים. מדוע? בגלל הזה הצדק הוא כותב, עצם הדבר שהוא בא עכשיו להתפלל, הוא שם כיפה על ראשו, והוא אומר השם שפתי תפתח ופי יגיד תהילתך, והוא אומר ברוך אתה השם מגן אברהם, והוא אומר ברוך אתה השם המברך תעמו ישראל בשלום, אז הוא כן מכיר בקדוש ברוך הוא, והוא כן מאמין בו, וכל מה שהוא עושה זה רק תאווה או חוסר דעת או חוסר שימת לב או חוסר הבנה מה זה שבת, מה זה יהודי. אז הוא עובד לפי דעתו המשובשת. אז אנחנו צריכים לקרב אותו. אדרבה, הוא לא הוציא את עצמו מכלל ישראל. כל מה שאמרו שמחלל שבת פרהסיה הוא לא מצטרף, זה במורד. מורד, גם כשאני קורא לו לבוא להתפלל, הוא לא בא להתפלל, לא רק שהוא לא בא, הוא בא לבית הכנסת והוא מפריע שם. הוא עומד ועושה הבדלה נגד, אנטי, וממציא כל מיני ברכות. אחד כזה באמת הוא לא מצטרף למניין, כי הוא בא להילחם בדת, להילחם בתורה, להילחם בשבת. אבל ואחד שהוא לא, אין לו עניין, לא בעד ולא נגד, הוא לא שומר שבת, כי ככה הוא הורגל, או מאיזה סיבות שהם, שהוא בעל תאווה ויצר הרע אונס אותו. והראיה שכאשר יש אזכרה, או יש חלילה לא יבוא ולא יהיה לוויה, או יש איזה אירוע דתי, הוא כן בא והוא כן משתתף והוא כן מכסה את ראשו והוא כן נכנס לבית הכנסת. ברגע שהוא עושה כן, אנחנו כן נקרב אותו. אלא מה? יש כתבו שאם המחלל שבת אומר קדיש והוא לבדו בבית הכנסת, אל תיתן לו לומר לבד, אלא תאמר אתה יחד איתו, לחוש לאותה סברה שאומרים שעדיין אני לא יכול לענות אמן אחר מה שהוא אומר, כי גם מבחינת אין קטגור נעשה סניגור. הוא קטגור של אבא שלו. איך הוא כעת בא ונעשה סניגור? אז על ידי הסיוע שאני אומר יחד איתו את הקדיש, יבוא שומר שבת ויגיד איתו, והוא לא צריך לדעת שזה בגלל זה. ואז אתה בצורה שאתה לא פוגע בו, אתה גם מקרב אותו, ויש סיכוי שיום מן הימים ישו בתשובה ויחדל ממעשיו הלא נכונים וישמור שבת. תודה רבה.
תודה, יישר כוח, שבת שלום למאיר מירושלים, חזק וברוך לרב. אנחנו עם תמר מרכסים, שלום לגברת תמר.
שלום, הרב, רציתי לשאול, אם שיחקתי באמצע השיעור באיזה משחק והמורה לקחה לי אותו כעונש, מתי המורה תצטרך לחזיר לי אותו?
את השאלה הזאת שאלו כבר אמנם בשידורים קודמים. הכל תלוי לפי התקנון של בית הספר. אם בית הספר פרסם תקנון והודיע שכל מי שיוציא משחק באמצע השיעור ויפריע את הסדר, זה בלבל את החברים והחברות שיושבות על ספסל הלימודים, אז יחרימו לו את המוצר, או שיעקבו את זה עד סוף העונה או עד סוף החודש. אז באמת לפי התקנון הם רשאים לתקן תקנון כזה, ולאור התקנון הזה לפעול. אבל שתהיה פעולה עצמאית של מישהו שיקח את כמו שאומרים, את החוק לידיים ואת החפץ, הוא לא יכול להפקיע את זה. מה גם שאם החפץ הזה שייך להורים והם שרכשו את זה, אז נכון שהילד פשע בזה שהוא הביא את זה לכיתה והפריע, אבל זה רכוש ההורים, זה לא רכוש שלו. אז יש כאן איזה בעיה מסוימת. אלא אם כן, אני חוזר ואומר, הטוב ביותר כשיש תקנון, וזה התקנון, התקנון מבחינה הלכתית כן תופס. תודה.
תודה רבה, חזק וברוך לרב. ואנחנו עם מרדכי ממודיעין אלית, שלום לך מרדכי.
שלום הרב, ותודה על התוכנית.
שלום, שבת שלום.
שבת שלום. רציתי לשאול, בקשר לבגדים יד שנייה, שלא יודעים איפה הם באים תמיד, לפעמים זה אור מגויים, או אפילו לא, אם זה מותר לפי ההלכה ללבוש או לפי הקבלה, מה?
כן, אני מכיר את הסיפור הזה. הרבה דמיון והרבה כל מיני תחושות שניות משחקות כאן תפקיד וחודרות לתוך ההלכה ולתוך הקדושה והתארה. אין שום מקור לזה שאסור ללבוש בגדים שישתמש בו אדם לא טוב או אדם רשע או גוי, בתנאי שזה לא בגד מיוחד לגויים. נכון, הצטווינו בתורה, חוקותיהם לא תלכו, שלא נסתפר כמו התספורת שלהם, שלא נלבוש מלבושים המיוחדים, אני מדגיש את המילה המיוחדים להם, אבל היום כל המלבושים הם של כולם שווה ערך, קונים אותם בין יהודים בין שאינם יהודים, אז אין בזה שום בעיה. עכשיו לגבי זה שהוא השתמש בזה, הוא לא עשה את זה בכלל לא. הרי היה שאפילו השתלת איברים לא עלינו, אם יש איזה חולה מסוכן או אפילו לא מסוכן שהוא צריך השתלה, כן משתילים. כבר הגאון הנודע ביהודה בדורו לפני למעלה מ-200 שנה כתב תשובה שמותר להשתיל קרנית של עין, מותר להשתיל אור של אדם, ואפילו מת, ואפילו גוי, ואפילו עובד אלילים, אין בזה שום דבר. ולא רק זה, אלא אפילו של בעלי חיים לא תיאורים, ושל דבר אחר, מותר, אין בזה שום בעיה. יותר מזה, הרי העובדה שהיום בכל בתי הרפואה, בכל המרכזים הרפואיים, משתמשים בעירוי דם, שבמקרים רבים זה של, לא של יהודים, או של אנשים שאוכלי נבלות וטרפות. אין בזה שום איסור, זה לא הופך להיות דבר משוקץ או אסור. לא, אין, מה שהתורה אסרה, אסרה דרך אכילה. כאן זה לא דרך אכילה, מה גם שיש בזה צד של פיקוח נפש. אז מותר. לכן, אז אני חוזר לשאלה שלך לגבי כלים. כלים זה של בישול, זה משהו אחר. אבל לגבי בגדים ולגבי נעליים ולגבי כל הדברים כולם, הכל מותר. ולא רק זאת, בוא אני אגלה לך סוד ידוע, שלפני 40-50 שנה המצב פה בארץ היה מאוד קשה, מאוד גרוע, בפרט של בני התורה, והיו מגיעים חבילות בגדים משומשים מכל מיני מדינות באירופה או באמריקה, והיו מביאים אותם לכל מיני מוסדות של ישיבות תלמודי תורה ואחרים, והיו מחלקים את זה לתלמידים, ולא היה פוצה פה ומצפצף, כולם התירו את הכל, מקסימום זה עובר כביסה, ואז משתמשים, ואפילו גרביים ונעליים, עד כדי כך. היה מצב פה מאוד קשה, והשתמשו, אז היו משתמשים, ולא ראינו אף אחד שירער על כך, או שחשש לכך, כי אין בזה שום דבר, זה כל בגד, זה גולם, זה דבר דומם שאין לו לא נפש ולא רוח. הרי אפילו בהמה, אם אני קניתי אותה מגוי, אני שוחט אותה ואני אופות וכדומה, ואני אוכל אותם בשבת ואוכל אותם בחגים ובערב יום הכיפורים, מוצאי יום הכיפורים, אין בזה שום בעיה. לכן מעיקר ההלכה וגם מבחינת הקבלה לא ראינו ולא שמענו מעולם שיש איזו הגבלה בזה. תודה רבה.
תודה, חזק וברוך לרב. הנה, עוד תוכנית מדהימה מגיעה לסיומה בשמחה ובגיל. תודה לרב.
שבת קודש הגיע, שבת שירה, נשיר ונשמח ונגיד כולנו בקדוש ברוך הוא, ויאמינו בשם משה עבדו, בעזרת השם.